שלום לכולם וברוכים הבאים לחושבים טוב. כאן איתכם יהודית כץ בפודקאסט על איך אפשר לחיות יותר טוב בעזרת המסקנות הפסיכולוגיות והתחומים שכנים הכי חמים שנוגעים בחיים עצמם. וולקאם, ברוכים הבאים לפודקאסט, כיף להיות פה איתכם גם היום. היום אנחנו נדבר על כמה שאנחנו אוכלים לעצמנו את הראש, את הלב, את הנשמה, על כל מה שעשינו או לא עשינו, על איך שלא הצלחנו לפצל את עצמנו ל-15 מקומות בו זמנית, על זה שלא היינו הורים מספיק טובים, על זה שלא עבדנו מספיק טוב, על זה שהכזבנו את בני הזוג שלנו, אבל גם שהכזבנו את עצמנו כשאכלנו פיצה, כשהבטחנו לעצמנו שנאכל סלט, או פשוט על זה שאנחנו מרגישים אשמים שטוב לנו ולאנשים אחרים לא טוב. אנחנו הולכים לצלול היום לתוך רגש האשמה, למקומות שבהם האשמה מזכירה לנו איפה כדאי שנהיה ואיך מתקנים את הדרך, ולמקומות שבהם היא סתם הורגת לנו את הנשמה. איך מבחינים, איך מתמודדים לתוך זה, אנחנו צוללים וצוללות היום, ולשם כאן הזמנתי לכאן היום את דוקטור קרן בן יצחק. שלום לך!
שלום וברכה, יהודית.
ברוכה הבאה.
תודה, תודה, כיף לי להיות פה.
את ממש. פעם רביעית
כן,
בפודקאסט.
כן.
זה אומייגאד, להיות פעם רביעית.
כן. כן, אני משתדלת, אני הולכת להתמיד בזה.
כן, את כבר מתמידה, תראי את זה. את לא רק אומרת, את גם עושה. למי שעדיין לא מכיר או מכירה את דוקטור קרן בן יצחק, אז את דוקטור למדעי המוח, את גם עוסקת בפסיכותרפיה. היית כאן בפרקים על פחד, על רגשות, על המחשבות האסורות שלנו, והיום אנחנו יכולות לצלול לתוך האשמה.
איזה כיף.
ואיך אפשר שלא לפתוח בקצת שיח על כל מה שאנחנו מרגישות אשמות לגביו. אז יש אשמה בחייך?
כן, כן. אני יכולה לחשוב על הרבה נקודות בזמן. אני אולי אתחיל דווקא בסיפור שככה עשיתי עליו קצת פרוססינג, אז אני מרגישה איתו יותר טוב, אבל ממש לפני כשבוע יצאתי מהקליניקה כשאני מורעבת, כי פשוט לא הצלחתי לנגוס בשום דבר במהלך היום, ופשוט החלטתי שאני הולכת לפתוח שולחן עם עצמי באיזה מסעדה מזרחית בקרבת מקום. לא חשבתי על זה עד הסוף.
כן.
כן, לא חשבתי על זה עד הסוף, ופשוט נכנסתי למסעדה, זה היה ממש אחר הצהריים, שעה שהיא לא, כן, אין שם עומס, זה לא רש שאוור במסעדה. כל המסעדה הייתה שם בשבילי, אני וכל הצוות. פשוט פתחתי שולחן, ישבתי שם עם עצמי, עם המון סלטים, עם שיפוד, עם כמה פיתות, ואכלתי ואכלתי ואכלתי, ואז נכנסה שכנה מאוד חביבה, שקנתה לפות וצ'יפס בשביל הילדים, ונדהמה לראות אותי שם, ושאלה אותי, אוי, וואו, את מחכה למישהו? ואמרתי לה,
לעצמי.
לא, אני בעצם לא מחכה פה לאף אחד, כמה מוזר. כן, זאת אומרת, כמה מביך כל האירוע הזה. ואז אני יוצאת משם ואני אומרת, זה הייתה פדיחה, זה לא הייתה פדיחה, איך נראיתי בעצם בסיטואציה הזאת? ואז גם התחילה לכאוב לי הבטן, ונורא כעסתי על עצמי, על כל האירוע הזה, שבכלל עשיתי את זה לעצמי. איך בעצם ישבתי כאילו אני באיזה אפטר מהצבא, שהקיבה שלנו אז זה הרבה יותר בנויה לכל אירוע מסוג כזה, גם אם זה בשלוש בלילה, והרשיתי לעצמי בעצם לעשות את הדבר הזה. זה סיפור שהוא באמת יחסית קליל ומשעשע, אני התגברתי על תחושת המבוכה, קצת בושה אפילו יש לומר, ואשמה, והבטחתי לעצמי שאני כנראה לא עושה את זה שוב.
יפה, יפה. אני חושבת שכולנו יכולים להזדהות עם זה. אני גם אספר חוויית אשמה שאני שחיתי שוחה בה בשבועות האחרונים. אנחנו היינו חודש בתאילנד, כל המשפחה. עד כאן לא מרגישה אשמה. אבל כשחזרנו, בעצם הייתי באיזה וייב של לכו כולם למסגרות שלכם, לא עבדתי חודש שלם, אני חייבת לעבוד. והבת שלי התחילה גן חדש, פעם ראשונה שהיא מתחילה גן, והיא לקחה את זה מאוד מאוד קשה, בניגוד לכל מה שציפיתי, כי היא ילדה מאוד מוחצנת, היא לא קיבלה את זה ממני, היא כזה מחלקת כיפים לאנשים ברחוב, רוקדת עם זרים, באמת אמרתי, הילדה הזאת מוכנה לגן, והיא פשוט לא הסכימה להיפרד ממני, היו מביאים אותי כל יום בשעה 11, לבוא לקחת אותה מהגן, כשאני בראש שלי, זה אני צריכה לעבוד חמודה, ואז אני מרגישה אשמה, אני מרגישה אשמה על זה שאני מרגישה ככה, על זה שהבת שלי אני יודעת שהיא צריכה אותי, והראש שלי, או הלב שלי, יותר נכון, לא לגמרי איתה, כלומר פיזית אני באה לקחת אותה ואני איתה ואני מנסה להתמוך בה, אבל מבפנים אני בעצם רוצה שהיא תהיה בגן ויאללה שתהיה כבר בסדר ותני לי לחזור לעבודה. מצד שני, זה שהיא צריכה אותי גורם לי לבטל עבודה כל הזמן עוד, ואז אני מאכזבת את לקוחות שלי, ומתחייבת לדברים, ואז לא עומדת בהם, כי כל יום אמורים לי לבוא ב-11 לגן, ואז אני מרגישה אשמה גם כלפיהם, ואני נמצאת באיזשהו מקום שלא משנה מאיפה אני קוראת לזה עיקרון השמיכה הקצרה, לא משנה מאיפה אני מושכת את השמיכה, קר לי במקום אחר. או שאני בעבודה ואני מחזבת אותה, או שאני מאיתה ואני מחזבת את העבודה, וזאת תחושת האשמה האימהית, שאומרים שאם כל אמא שנולדת נולד שק של אשמה.
לגמרי.
זה לא לחינם נאמר, אז זאת האשמה העדכנית שלי. על מה עוד אנחנו מרגישים אשמים?
וואו.
מרגישות אשמות ככה ב...
לפעמים אנחנו מרגישים אשמים על הרצונות שלנו. לפעמים אנחנו מרגישים אשמים אפילו על הדעות או על המחשבות שלנו. אפילו אם זה רק בתוכנו. אנחנו מרגישים שזה נורא לא פוליטיקלי קורקט. את יודעת, לפעמים אנחנו גם מרגישים אשמים על דברים שאולי אנחנו אמורים להרגיש כלפיהם אשמים, כן? וזה מקום טוב, וככה... אני חייבת לומר לך, יהודית, שבדוגמה הזאת שנתת, את יודעת, אנחנו שתינו אימהות, ואני בטוחה שגם יש הרבה אימהות שמאזינות, והכובע האימהי הוא תמיד תמיד נמצא בתוך איזשהו עולם שהוא קונפלקטואלי. והאשמה הזאת נובעת מקונפליקט, נובעת, אני חושבת, מעצם העובדה שהרקמה העצבית הזאת שלה אנחנו קוראים המוח האנושי, בנויה מכל כך הרבה מבנים שמשמיעים כל כך הרבה קולות, ובעולם המודרני שבו אנחנו נמצאים, אנחנו צריכים לתפקד בכל כך הרבה תפקידים, וכל הדבר הזה קורה בו זמנית, ויש לנו רצונות שסותרים אחד את השני, ואז נולדת אשמה.
שאלתי בקבוצת הפייסבוק לפני הפרק, על מה אתם מרגישים אשמים ואשמות, וקודם כל... פרט מעניין שאפשר לחשוב מה הוא אומר, זה שרק נשים הגיבו לשאלה שלי. ומתוך התשובות, היו תשובות מאוד מגוונות. היו תשובות של, אני מרגישה אשמה כלפי הילדים שלי, קלאסי, זה עלה שם במיליון גרסאות, לילדים קטנים, לילדים גדולים, לילדים שכבר יצאו מהבית, לחד הורית, לא חד, כלומר, היה שם באמת הרבה דוגמאות על זה. אבל היו גם דוגמאות של, אני מרגישה אשמה כשאני אוכלת פיצה, כשבעצם הייתי, רציתי, התכוונתי לאכול סלט. אני מרגישה אשמה כש טוב לי, שאני עושה משהו עבור עצמי, אני מתפנקת, אני עושה אמבטיה, יש לי יום חופש, ואני יודעת שאחרים לא יכולים לעשות את זה, אז אני מרגישה אשמה שנעים לי בחיים, ולמה שאני ארגיש אשמה על זה? אני מרגישה אשמה שפגעתי במישהו אחר, ואני חושבת שכל הדוגמאות האלה, הן בעצם מזמינות אותנו רגע להגדיר מה זה הרגש הזה, מה זה אשמה.
כן, כן. שזה מאוד מעניין. אז קודם כל אני אגיד ש... גם האשמה וגם הבושה שייכים למה שאנחנו קוראים להם מהרגשות של המודעות העצמית. מה שמביא לנו הרבה אתגר לחיים, אבל מצד שני המון עושר ועומק ומשמעות כמובן. והסלף-קונשסנס הזה לגמרי לגמרי מקפל בתוכו את הנושא של מוסר, דימוי עצמי, ביטחון עצמי, אהבת עצמי, כן? כל הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, וזה שייך למשפחת הרגשות האלה. וזה רגשות נורא נורא כואבים. זה רגשות שיש להם אלמנט של, אני חושבת, של ביזוי עצמי. זאת אומרת, שאנחנו מרגישים בושה או אשמה, אנחנו חשים איזשהו בוז פנימי כזה כלפי עצמנו. תכף אולי נחלק באמת את האשמה לסוגים שונים של אשמה, נבין מתי היא באמת יותר מקדמת ורציונלית, ולכן גם פונקציונלית, ומתי לא. אבל זה כן מעניין בעצם לציין, שכשאשמה ובושה, הם הופכים להיות מאוד כרונים ומאוד מאוד עוצמתיים, יש להם ממש קשר לפתולוגיות שונות, כן? זאת אומרת, כל מה שקשור כמובן לדיכאון, להפרעות חרדה, הם ברמה מאוד מאוד גבוהה גם יכולים כמובן לפגוע בתפקוד. ואולי כדאי להתחיל דווקא בהיסטוריה, כן? זאת אומרת, לחשוב רגע על חברות שבטיות, שפעם אנחנו היינו בחברות שבטיות, ולהבין שאלו לא רגשות מיותרים. בכלל אני חושבת שאין כזה דבר רגשות מיותרים, לרגשות יש תפקידים, גם אם הם כואבים ודוקרים והופכים להיות בלתי נסבלים, יש להם תפקידים ותפקידים רבים, ואם אני רגע הולכת אחורה, הרבה פעמים אשמה ממש הועילה לנו, במהלך האבולוציה. בושה ואשמה נועדו פונקציונלית להגן עלינו מפני פגיעה ביקרים לנו, אוקיי? ולגרום לנו להתנהג יותר טוב בעתיד ועם אחרים משמעותיים. אם למשל אני חושבת על חברות קדומות שבהן חיפשו מזון, מחסה, פרוות לחורף, התמודדו עם פגעי מזג האוויר, אז זה ברור לגמרי שאם אני אעיז להתנהג בצורה לא יפה ולא נאה לאחר, אני עלולה להיות ממש בבעיה מבחינה הישרדותית.
להיות חלק מהקבוצה. זה הרובה שלך לביטחון.
נכון.
לבד בג'ונגל, אין אותך.
פחות, נכון. אין אותי.
כן, אין אותך. בנמר, צק צק. כלומר, אנחנו צריכים את הקבוצה. ואת אומרת שזה איזשהו מנגנון שיש בתוכנו, ששומר עליי להיות סבבה לאנשים אחרים.
כן, להסתדר עם האחר. אני אפילו אגיד שהברירה הטבעית מעדיפה את אלה שכן מסוגלים לחוות אשמה ובושה, ובכך לייצר מוטיבציה להתפשר יותר, לוותר יותר, להבין יותר את האחר, על חשבון היצרים והדחפים המיידיים שלי. כן. ממש להתחשב באחר.
כן. כי בעצם אני מרגישה כל כך נורא, שאני לא עושה את זה שוב. כלומר, פגעתי בקבוצה, גנבתי אוכל לכל השבט, לאב ועם הקדמונים, התגנבתי למערת המטבח בלילה, לקחתי את כל הזברות שצדנו לעצמי, ועכשיו אני מוגלה מהשבט. אז אני לא אעשה את זה יותר, ואני הולכת לכבד את זה שהאוכל הזה הוא לכולם.
ובגלל שאנחנו נורא מפותחים, ואנחנו תופסים זמן על פני ציר, אנחנו אפילו יכולים לעשות סוג של פרוג'קשן, אנחנו לאו דווקא היינו צריכים להתנסות בזה, כדי להבין לא לעשות את זה בעצמם, אנחנו יכולים לראות את זה על האחר, או אפילו לשער שזה מה שיקרה.
כן.
ולחוש את האשמה שאולי נרגיש, ואת הסכנה, שבעצם מקופלת בתוך בעצם מצב כזה. אפשר לומר גם שאשמה בהרבה מאוד מקרים, אני יודעת שזה ישמע מוזר, אבל הנה עוד תפקיד שיש לה. הרבה פעמים מסדרת לנו את העולם. אני אסביר למה הכוונה. המוח שלנו כל הזמן מחפש לאחוז בשליטה ובוודאות ובמסוגלות בעולם שאין בו באמת שליטה, אין בו באמת ודאות ויש בו חוסר אונים. הקורונה הרתה לנו את זה ביג טיים, ולא רק הקורונה. והרבה פעמים אם אנחנו חווים אירועי קצה, את יודעת, בוא רגע נלך בכוונה שנייה, אני אלך למקומות מאוד מאוד בעייתיים, נגיד נשדדתי, נגיד חס וחלילה עברתי הטרדה מינית, נגיד חס וחלילה עברתי ליד פיגוע, כן? ובעצם הדברים האלה קורים, הם קורים גם לאנשים טובים ונורמטיביים, לצדיקים מה שאומרים. לא עשיתי שום דבר שזה מגיע לי. לא עשיתי שום דבר שבגללו נחשפתי לאירוע כזה. והרבה פעמים כשמדברים עם קורבנות, את יודעת שעברו אירועי קצה, את תשמעי את המשפט, רגע, אם לא הייתי עושה ככה, זה לא היה קורה. אם הייתי מתלבשת ככה, לא הייתי חווה הטרדה מינית. אם הייתי באמת חושבת לעבור ברחוב ההוא כמו שתכננתי, וכמה אני מטומטמת, כן? במרכאות כפולות ומכופלות, שהלכתי מהרחוב הזה ואז ראיתי את הפיגוע, זה לא היה קורה. אז שימי לב מה קורה פה, כן? זאת אומרת, המוח ממש מחפש ענף רעוע ככל שיהיה, ומכאיב ככל שיהיה בדמות האשמה, כדי באמת להעניק סיבה לדבר הזה, ולשלוט בזה באיזושהי צורה. הרבה יותר קשה לחשוב, רגע, אין פה שום אשמה. אין פה שום יכולת לשלוט על מה יקרה לי בהכרח, ואם כן רק במידה מסוימת. לא יכולתי לצפות את זה בשום צורה. לא אני ולא אף אדם אחר. זה מקום שיהיה לנו, למוח שלנו, הרבה יותר קשה לשהות בו. אז הרבה פעמים אשמה מסדרת לנו את העולם, נותנת לנו כביכול סיבה, ומגדילה את חוויית השליטה אבסורדי, ככל שזה נשמע.
כן, כלומר, בעצם אומרת, אנחנו מעדיפים לסבול מאשמה, מאשר לסבול מחוסר ודאות.
לגמרי. הגדרת את זה נהדר.
וזה קורה לנו גם בגדול, כמו שאת אומרת, חס וחלילה אונס, אבל זה קורה גם ביום-יום, שאת יודעת, אני בתקשורת עם מישהו שאני עובדת איתו, ודברים משתבשים לאורך הדרך, ואני ממש לא מרוצה מהתוצאה, וגם אחר כך אני מתחילה להאשים את עצמי ולהגיד שבעצם הייתי צריכה לראות שככה וצריכה לעשות ככה, כשלפעמים לא יכלתי לצפות את זה, שזה יהיה ככה.
כן, לחלוטין.
אבל לפעמים כן. לפעמים כן יכלתי לצפות.
כן.
ואז אנחנו מתחילות להתבלבל.
כן, את יודעת, אני כאן אני רוצה לומר ש גם המחשבה הזאת על זה שהרי יכולתי לעשות אחרת, אפילו חשבתי ברגע האמת, אולי לעשות אחרת, ובסוף לא עשיתי. ואני רוצה רגע לומר משהו שאני מנסה להגיד לעצמי, וגם באמת בקליניקה, יכול להיות שזה נכון, אבל בסופו של דבר, זה תמיד מופנה כלפי העבר הרי. כן, תמיד אנחנו אומרים את זה בדיעבד. ואולי שווה בנוסף לכל הזה שמייצר את האשמה, אפרופו, כן, קונפליקט, ואנחנו רב גוניים ומאוד מורכבים, גם לומר, אבל עשיתי X, בסוף לא עשיתי Y, וזה מה שעשיתי. זה בסופו של דבר הייתה הבחירה שלי. אז מה זה אומר? שאני רע? מה זה אומר שאני לא ראוי?
לא, טיפשה, סתומה.
אז טעיתי, אוקיי. אז
אידיוטית, בדיעבד... מגוחכת, פתטית, כן. חסרת תקנה, אין לי עתיד.
אז את
אין
יודעת,
לי תקווה.
אז, okay. וואו, אנחנו צוללים פה לאפלה, סליחה, רגע. כן. אנחנו גם בקומה רביעית, כן. אז רגע, אבל כל הטריסים פה סגורים. אז אני כן אגיד שאת יודעת מה? אז אולי בזה בסדר, אם ברגע מסוים הייתי מטומטמת. מותר לי. אולי מותר לי ברגע מסוים קטן להיות מטומטמת, וזהו. אוקיי? כי גם יש קטעים שבהם אני מטומטמת. לא חשבתי עד הסוף. את יודעת, אני אספר לך סיפור שבן זוגי, אם הוא שמע את הפודקאסט, הוא התפוצץ מצחוק. ניסיתי לעדות דימסם לפני כשבוע.
כבר נשמע אני, טוב. נכון, יש לי תחושה שלא רציתי לאכול מהם, כן?
כן, לא רק את. אפילו הכלבים שלי לא רצו לאכול מזה. ואני אגיד ששמתי את הרשת הזאת, אני לא חושבת שמעולם וידוי, ואני לא מרגישה אשמה על זה, וגם לא מבוישת, אף פעם לא עסקתי בעידוי. בכלל, אין לי פיצ'ר כזה, אני לא, כאילו אני מבשלת כי אני חייבת וזה נחמד, לא יותר מזה, עבורי, תסלחו לי. ושמתי את הרשת, ובמקום לשים את המים, כמובן שירתחו, ואת הרשת מעל המים, פשוט השקעתי את הרשת במים, ובסופו של דבר מה שעשיתי זה בישלתי את הדיש, את הדימסם עד כלות.
בתוספת.
בתוספת של רשת.
בתוספת ניחוח רשת, כן.
ובן זוגי ראה את זה, ונקרע מצחוק, ונורא נפגעתי, והרגשתי מטומטמת ללא הכרה, ובאמת, והייתי נורא נבוכה, אני חושבת שאפילו קצת האדמתי. וואו, ואז חשבתי לעצמי, אוקיי, אז מותר לי, לא שמתי לב, אולי אפילו שמתי לב, וחשבתי שאולי זה עידוי, זאת אומרת, איך זה קרה?
אם יש רשת, אז זה עידוי, מה זאת אומרת?
כן, אז אם יש רשת, זה עידוי.
כל מה שצריך להיות יש.
מה זה קשור עכשיו לכמות של המים? אבל איך לא חשבת על זה? איפה המוח שלך היה באותו רגע? ואני יכולה לתת לזה עוד כל מיני דוגמאות מהסוג הזה. ואז אמרתי, אולי זה בגלל שיש לך איזה עודף ביטחון עצמי. ואת חושבת שאת יודעת לעדות, אז את רגע לא עוצרת ומטילה בעצמך ספק. איזה מין רגע מטומטם גם זה. ואז אני אומרת לעצמי, רגע, אבל זה רגע. זה רגע מהבינג שלך. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו כל כך הרבה דברים, אנחנו בטח לא רק הטעות הזאת שעשינו. אנחנו הרבה יותר מזה, אנחנו גם לא רק ציון במבחן. ואנחנו לא רק הרצאה אחת שעשינו, או קטע מהרצאה שעשינו, או הבלבול שהיה לנו. אנחנו רואה הרבה הרבה יותר מזה. אנחנו סך כל האינפורמציה שעוברת לנו במוח, בכל יום מחדש. זה המון, זה המון, זה כל כך הרבה רגעים. אז מותר לי גם להיות אולי מטופשת, את יודעת, ברגע מתוך פסיפס החוויות שאני חובה בעולם.
כן, אבל זה המקום שבו אנחנו מתחילות להסתבך, ולכאן חיכיתי להגיע. להיכנס רגע למקום שבו זה מיינדפאק. כי יש באשמה משהו שהוא... הוא רגש כל כך קשה, שאנחנו קודם כל רוצים להיפטר ממנו, נכון? אני לא רוצה להרגיש אשמה. ובשביל לא להרגיש אשמה, אנחנו מוכנים לעשות הרבה דברים, אנחנו מוכנים להתוודות, נכון? יש תרבויות שבהם הולכים להתוודות, אפילו אצל הקומר או מה שזה לא יהיה. אנחנו מספרים על זה לחברים שלנו, חברים שלנו מרגיעים אותנו. אנחנו עושות עכשיו את השיחה הזאת גם, שבה אנחנו אומרות, ובצדק, אנחנו לא מושלמים, כאילו יש איזו הנחה בעולם ש... אני אמורה לדעת כל דבר שאני עושה, אני נולדתי, כשנולדה לי בת, נולדתי אימא לראשונה, אני בחמלה אליה, אבל לזה שהיא יצור שלא יודע כלום, אבל מעצמי אני מצפה לדעת להיות אימא from day one, אז מצד אחד יש את המקום הזה, שהוא כל המקומות שאולי עוד נרחיב בהם, של איך להוריד את תחושת האשמה. אבל אז יש את המקום שבו אנחנו אומרות, שנייה, אשמה זה רגש פרודוקטיבי, שנועד לעזור לי, לשפר את דרכי.
נכון.
ואם אני עסוקה בלהוריד את תחושת האשמה, אני לא עסוקה בלשפר את דרכי. אני עסוקה בלגרום לעצמי להרגיש יותר טוב. ואז,
לגמרי.
מה עשיתי בזה? איפה אני יודעת? איפה אני באשמה שהיא סתם טיפשית? אני יורדת על עצמי, לא היה לי שום דבר אחר לעשות. כל בן אדם אחר באותה סיטואציה עושה את אותו דבר. יש ביש מזל בעולם. ואיפה זה באמת? תתפסי על עצמך, את מתנהגת לא יפה.
כן.
את פוגעת באנשים.
כן. רוצה רגע, זה מעניין מה שאת אומרת, כי אני רגע רוצה לעשות הבחנה בין הדבר הזה שקוראים לו אשמה ובושה, ואולי אחרי זה נדבר על מתי אשמה יכולה לקדם אותי, וכדאי שמאוד היא תקדם אותי ואני אעיז לעשות איתה משהו, כמו שאת אומרת, ומתי אשמה היא ממש לא מקדמת, והיא אפילו לא רציונלית. אז קודם כל, אולי אחת הדרכים הנחמדות להפריד בין אשמה לבושה, אשמה יכולה לייצג את הכל, עשיתי משהו רע. אוקיי? זאת אומרת, משהו רע. אוקיי? עשיתי משהו שפגע באחר. באופן מודע, מכוון, עשיתי את זה כי אולי פגעו בי, כאב לי ורציתי להכאיב לו, לא הייתי קשובה מספיק, לא הייתי רגישה מספיק, כעסתי נורא, וקולה של האשמה הזו זה עשיתי משהו רע. אוקיי? זאת אומרת, אשמה כזו היא פונקציונלית, היא...
או לא עשיתי משהו טוב.
או לא עשיתי משהו שאולי הייתי צריך לעשות, ואז היא מכוונת אירוע, היא גם מכוונת כלפי אדם אחר, או אנשים אחרים, שאני חושבת על איך הם מרגישים בעקבות מה שאמרתי או מה שעשיתי, וזה יכול להוליד בתוכי מוטיבציה, ליצור דרייב, כדי לבוא ולבקש סליחה ולהתוודות, ולהכיר בכך שאני עשיתי טעות, שאני לא מושלמת, וזה בסדר, אוקיי? וזה מקדם אותי כאדם. אני חושבת שהיכולת לבקש סליחה, יש לה ערך בפני עצמו, בלי שום קשר לתגובה שאני אקבל. התגובה שאני אקבל היא כבר לא באחריותי. כן. אני לא יכולה לשלוט עליה, אנחנו לא יכולים לשלוט על האחר, על התגובות שלו, על המבנה הנפשי שלו. אנחנו יכולים לעשות מה שהכי טוב עבור עצמנו, עם עצמנו. וזו אשמה שהיא פונקציונלית, כי אם אני באה ואני מבקשת סליחה, אני מגדילה איזשהו סיכוי להשיב אותך, אם פגעתי בך, אל חייקי. כן. אוקיי? זאת אומרת, לחזק בינינו את הקשר, וזו אשמה מקדמת. אוקיי? זו אשמה רציונלית גם, שיש לה אחיזה. הבושה והאשמה הלא פונקציונלית, הקול שלהן זה לא עשיתי משהו רע, זה אני רע. אוקיי? אני, היא מכוונת פנים, היא מכוונת סלף, אנחנו קוראים לזה, היא מכוונת כלפי העצמי. זאת אומרת, כאן התחושה הזאת, החוויה הזאת, מכוונת בכלל כלפי מצבים או אירועים שאני לא באמת אחראית אליהם. אני אשמה כי נעים לי. אני אשמה כי יש לי הרבה כסף. אני אשמה כי אני מצליחה. אני אשמה כי, את יודעת, בואי רגע נלך לשכונה אחרת לגמרי, כי שרדתי ומישהו אחר קרוב אליי נפטר. את יודעת, בכל הדוגמאות האלה, שהן באמת המורכבות, אוקיי? זאת אומרת, לרוב אנחנו לא מגיעים לטיפול, אנחנו לא מבקשים, אנחנו לא חווים איזו מצוקה משמעותית, כי כי פגענו בחברה, ויש פה עכשיו איזה משהו מאוד מצבי, וכן, רובנו נצליח לפתור את זה במוקדם המאוחר. זה האשמה הלא פונקציונלית והבושה. מה אפשר לעשות עם זה? זה הרי בשום צורה לא באחריותי, לא עשיתי שום דבר בעצמי שיצר בכלל את כל המצבים האלה, אוקיי? אין לי באמת מה לעשות עם זה. זה לא מקדם אותי בשום דבר. זה בטח לא רציונלי, וזה בוודאי שלא פונקציונלי. וכאן אנחנו כבר באמת נכנסים למקום, גם ממש אפשר לראות איך זה הרבה יותר מורכב במוח, דרך אגב, למקום שהוא הרבה הרבה יותר סבוך, שקשור הרבה פעמים לדימוי עצמי, לביטחון עצמי, לערך עצמי, לכל מיני מסרים שקיבלתי מהסביבה. והדרך להתמודד עם החוויות האלה, זה קודם כל להבין כמה זה אנושי, לנרמל את זה, להפוך את זה כמובן ללגיטימי, רבים מאיתנו חשים בזה. ולהתחיל להעז ולשהות בזה, לשהות בתוך המקום הזה, ולשאול את עצמי כל מיני שאלות. אוקיי? כל מיני שאלות מאוד מאוד מעניינות. למשל, בואו ניקח את הדוגמה עם הפיצה. דווקא נלך לאיזה מקום כזה יותר קליל. אני מאוד מזדהה עם זה. גם זה קצת מה שהרגשתי אחרי שפתחתי שולחן במסעדה המזרחית הזאת, ותקעתי שני שיפודים בערך בשתי דקות, מרוב שהייתי רעבה. מה זה אומר עליי? מה זה אומר עליי שתקעתי עכשיו את חצי פיצה?
שהיית רעבה.
נכון, הייתי רעבה. מה זה אומר עליי חוץ מזה? מה זה אומר עליי שאני אדם רע? שאני אדם חלש? שאני לא שולטת בעצמי?
אולי.
שאני פתטית? את יודעת מה, אז אוקיי, אז לא שלטתי בעצמי. רגע, אבל אז נכנס קול נוסף. כן. אמרנו, יש פה ריבוי של קולות, קולות סותרים, קונפליקט פנימי. אולי לא רציתי לשלוט בעצמי? דרך אגב, זה בסדר גמור לא לרצות לשלוט בעצמי ולשתות איזה כמה כוסות יין. נכון? זה ממש מגניב, אוקיי? אבל לאכול פיצה זה לא מגניב? זאת אומרת, בואי, גם...
לאכול פיצה זה הדבר הכי מגניב שיש, סליחה.
כן. אוקיי, הנה, אז התקדמנו, אנחנו יכולות לסיים.
זהו, תזמינו פיצה בסוף הפרק.
כן, לגמרי. כן, ותביאו לנו כמה חתיכות. אז מה שאני מנסה לומר זה שגם יש פה כמובן עניין תרבותי. זאת אומרת, המוח שלנו, כשהוא מייצר חוויה, הוא מאוד מושפע, בטח ממרום גילנו, אבל גם אצל ילדים, הוא מושפע מהסביבה שבה הוא צומח ולתוכה הוא גדל. ואם זה הרבה יותר מגניב לאבד שליטה כשאני עושה X ולא כשאני עושה Y, זה מה שנרגיש. מותר לנו להציב סימן שאלה על כל דבר, שום דבר הוא לא קדוש. זה גם עשה מעניין לתוך עצמי, אוקיי? זאת אומרת, בוא רגע נפעיל את הסקרנות. סקרנות זה משאב, זה נהדר, לצאת למעין מחקר פנימי כזה. אז מה זה אומר עליי? שמה? שאני לא בסדר, שאני לא טובה, שאני לא ראויה? מה זה אומר עליי כעל אדם שלם? כמובן שהתשובה היא לא, לא, לא ולא. אני מקווה, אוקיי? זאת אומרת, אני מקווה שזה ברור. וגם אם באותו רגע לא שלטתי בעצמי, ואולי היה בזה משהו נחמד, אולי בזה שלא כל כך הייתי מבוסטת, סיפקתי משהו בתוכי ברגע נתון. אני כן אציין שאם כמובן אני עושה את זה כמה פעמים ביום, אוקיי? זאת אומרת, בוא רגע נלך, כי חשוב לציין את זה, יכול להיות שאני כן בבעיה. לא בגלל שאני רעה ולא ראויה כמובן, אלא כי אני נכנסת פה לאיזשהו זון התמכרותי, כן? אני צריכה למלא פה איזשהו חלל, ותחושת האשמה יכולה רק מאוד מאוד להעצים את זה. אבל אנחנו כרגע מדברים על אשמות קיומיות כאלה, רגעיות שאין להם באמת שום תכלית, זאת אומרת, לא באמת.
את okay? יודעת, עסקנו כאן בפודקאסט בכמה הזדמנויות ברומינציות.
כן.
וזה בדיוק זה, כן? זה בדיוק המקום הזה של מה זה אומר עליי, מאיפה זה בא לי, גם אמא שלי הייתה כזאת, תמיד אני ככה, אני כזאת פוקה, אני כזאת זה, אני כזאת זה, אני כזאת זה, וזה לא לוקח אותנו לשום מקום. ואני חושבת שהרבה פעמים אפשר לנסות לחדד את מתי האשמה באמת מקדמת אותי למה הפוקוס שלי. הפוקוס שלי הוא אחורה, על העבר, על למה זה קרה ומה זה אומר עליי ומאיפה זה בא לי ולדלדה, או שהפוקוס שלי הוא קדימה על איך אני יכולה לתקן את זה, מה אני יכולה לעשות. כלומר, יכול להיות שאכלתי, את יודעת, אם אני אזרום עם הפיצה הזאת ואני אגיד, אכלתי פיצה ובאמת לא רציתי לאכול פיצה ואני באמת לא רוצה שזה יקרה יותר, אז אם אני רק אתעסק בכמה זבל של אדם אני, אז אני ארגיש עוד יותר רע, והסיכוי שאני אוכל עוד פעם פיצה עולה, כי בעצם אין לי כוחות להתמודד, אין לי מוטיבציה, אין לי אמונה בעצמי. אבל אם אני הולכת למקום של, אוקיי, אז בוא נחשוב מה, את יודעת, מה אני יכולה לעשות כדי שזה לא יקרה לי. אני יכולה לא להגיע מורעבת אחרי ההרצאה, להכין לעצמי קצת דברים לאורך היום. סתם, רגע, להערך לזה, אז אני במקום של אשמה שהוא פרודוקטיבי, שזה בעצם, את יודעת, אפשר לקרוא לזה גם חשבון נפש, מה שאנשים עושים ביום כיפור, כן? זה, המטרה היא לא להלקוט את עצמי, כן? להגיד, אוי, אני נוראית, 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 אלא, אוקיי, איפה אני רוצה להיות טובה יותר לאחרים, לעצמי?
כן.
חשוב לי גם לחדד כאן עוד משהו, וזה שהרבה פעמים מה לעשות אחרת הופך בטעות לעוד סוג של הלקאה עצמית של הייתי יכולה לעשות אחרת. מה הבעיה שלי? למה לא עשיתי אחרת? אבל האמת היא שברוב המקרים לא באמת יכולנו לעשות אחרת, או שלא היה סביר לעשות אחרת. ואני חושבת שזה קורה כי כשאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו מנתחים את מה שקרה, שאנחנו מרגישים ומרגישות אשמים עליו, כאילו הוא קרה בוואקום. כלומר, אנחנו מוחקים את כל שאר הנסיבות שהיו, כל סדרי העדיפויות האחרים שלנו, כל העומסים שהיו עלינו, כל ההתלבטויות, ועכשיו אנחנו מנתחים את זה כאילו הדבר היחיד שהיה בעולם, זה אותו אירוע והטעות שעשינו בו. אבל אם אנחנו רגע חושבים על זה רחב, וחושבים באמת על כל מה שעבר עלינו באותו רגע, וכל העומס שהיה לנו, וכל הנסיבות, אז סיכוי סביר שזה באמת הדבר היחיד שיכולנו לעשות באותו רגע, או שידענו לעשות באותו הרגע.
לגמרי, ואני רוצה רגע ממש להמשיך את מה שאת אומרת, אני ככה עולות בשתי מחשבות. האחת, עד כמה שבאמת אשמה שהיא לא פונקציונלית היא גם מאוד דומה לבושה במובן הזה, היא מכוונת עצמי, עד כמה זה רגש מכאיב וכואב. אני בעצם, במקום להגיד, עשיתי טעות או עשיתי משהו רע, אני רעה, אני הטעות. אני מתביישת במי שאני, זאת אומרת, ואני חושבת שאחת השאלות ההוגנות ביותר לשאול במצבים האלה זה, האם זה באמת הוגן שאני ככה אלקה את עצמי על זה שאכלתי 3 חתיכות של פיצה? או על זה שאני ממש רוצה להספיק לעבוד כי זה עושה לי טוב וזה מעניק לי משמעות בחיים וסיפוק, ואז אני גם דרך אגב אימא יותר סבלנית, כן? זאת אומרת, כי את אימא, ואת אימא במסגרת היותך בן אדם. והכל קשור להכל, כן? זאת אומרת, אנחנו, כל התפקידים שלנו מהולים אחד בשני, ומושפעים ומשפיעים אחד על השני. אז אם את תעבדי ותספיקי את מה שהצבת לעצמך, או כמעט תספיקי את הכל, אז יהיה לך יותר סיפוק, יהיה לך יותר משאבים, יהיה לך יותר קשב גם אליה. האם זה באמת הוגן? כל המחשבות האלה על כמה אני רעה ואני לא טובה והלב שלי לא באמת איתה, מה זה באמת אומר עליי? זה הוגן שאני ככה ארגיש כלפי עצמי? זה ממש מה שנקרא סבל תוצרת בית. זה סבל שאנחנו מייצרים, כן, ב-10 אצבעות.
כן.
מאוד מרשים, כן, המקומות שאנחנו יכולים להגיע אליהם. וכאן אני רוצה להגיד שהרבה פעמים האשמה הלא פרודוקטיבית הזאת וגם הבושה יכולות לנבוע מסטנדרטים שאנחנו, שחלק בתוכנו מציב לעצמו. זה איזשהו עצמי אידיאלי מול עצמי מתפקד. זה פער שאני חושבת קיים אצל רובנו, אבל הוא מידתי, ואז הוא באמת יכול לקדם. הוא מותיר אותנו רעבים, בעלי מוטיבציה, בתנאי שהוא לא סוחף לפרפקציוניזם קיצוני. והרבה פעמים הפער הזה הוא בלתי נסבל, ואני רגע רוצה ש... בואי רגע נעצור ונגיד, מה זה הסטנדרטים האלה שאני מציבה לעצמי? האם באמת אני בוחרת בהם? האם זה באמת בחירה אותנטית שלי? אני חושבת שזה זה, זה בדיקה מתמדת שאנחנו צריכים לעשות. האם אני אמורה להיות מישהי, כן, שעומדת בכל הסטנדרטים האלה, כי ככה סיפרו לי וככה אמרו לי, וככה אני חושבת שאנשים רואים אותי ואני צריכה לרצות אותם, שכאן נכנס העניין הנוסף של ריצוי. אשמה לא פרודוקטיבית, שהיא לא רציונלית ולא מקדמת, מאוד קשורה לצורך כפייתי, לא מבחירה, לא בחירה, לרצות את האחר. זה מאוד מאוד הולך ביחד, וכשאנחנו מסתכלים על מבנה נפשי, זה מאוד מאפיין. זאת אומרת, אנשים שסובלים מאשמה לא מקדמת ומבושה, זה לרוב אנשים שירגישו צורך כל הזמן לרצות את האחר, שיהיו מרוצים ממני ולא יתאכזבו. כי אם האחר מתאכזב, או אני חושבת שהוא יתאכזב, בכלל לא בטוח נכון, אז אני, שוב, אני חוזרת לעצמי המבוזה הזה, אני לא בסדר, אני מקולקלת, אני חלשה, אני פתטית, ורשימת המקולת היא בעצם ארוכה. וכאן אני רוצה לומר שבעצם היכולת לצמצם או לבסוף באמת לשחרר כמה שאפשר את התחושה הזאת, זה רגע לברר עם עצמי לא מה אני אמורה להיות, אלא מי אני רוצה להיות ברגע נתון. אוקיי? וזה דורש הרבה פעמים, אני חושבת, את התעוזה רגע לשהות באשמה. זאת אומרת, לא מיד לרוץ ולנסות לצמצם אותה, טוב, אז אני מרגישה אשמה, אז אני אעשה 1, 2, 3 כדי שהוא יהיה מרוצה, והיא תהיה מרוצה, ואז אני לא ארגיש אשמה. כן, זה בדיוק הפעולה ההפוכה לזה, כי אנחנו לא עושים בזה באמת שום דבר. אנחנו רק מקיימים את המעגל הזה שוב ושוב. ודווקא היכולת רגע שנייה להתבונן על זה ולהעיז להיות בתוך האשמה הזאת, לשים בסופה, במקום סימן קריאה, סימן שאלה. ולהגיד, רגע, מאיפה זה בא? זה בכלל... אני עושה את זה לעצמי, או שזה תהליך חברות שלם שלימד אותי בעצם לחשוב ככה. הרבה פעמים כן, אנחנו לגמרי מגלים שכן. אני לא אומרת שחס וחלילה לא ישתמע שזה לא טוב או לא נכון לרצות את האחר. זה בהחלט משהו שאני יכולה לבחור לעשות אותו, וכדאי שנעשה את זה בקשרים משמעותיים. אבל השאלה אם זה הכרח או אם זה בחירה. וזה נורא 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 בעצם קשור לדעתי אחד לשני.
אז איפה יהיה המקום שבו אני כן אבין שאני לא בסדר ואני צריכה לשנות את דרכי?
כן.
כי אני כל הזמן יש לי את החשש בפרק שאנחנו רק מטפלות ברגש של האשמה ולא בפונקציה שלו, שבאמת אנחנו לפעמים לא בסדר.
כן.
אנחנו לפעמים פוגעים באנשים אחרים, אנחנו מתנהגים בצורה שהיא לא מוסרית, אנחנו מרמים, משקרים.
כן. אני חושבת שקודם כל, אחת השאלות הראשונות, הבסיסיות ביותר, זה... אם אני מרגישה שהתרחש עוול, האם אני באמת מאמינה שאני אחראית לו? אוקיי? זאת אומרת, אני חושבת שזו שאלה הוגנת. אוקיי? זאת אומרת, כל בר דעת, האם אני באמת אחראית לגרימת באתי להגיד מוות, מעניין.
כן.
מה פרויד, מה אתה אומר על זה?
פרויד, בואי לנו.
האם אני יצרתי אותו? מה הייתי אומרת לחבר או חברה שהיו מספרים לי? על הסיטואציה שאני נמצאת בה, מה הייתי מייעצת להם. הרבה פעמים דווקא נקודת מבטו של כן, נקודת מבט האחר, נותנת לנו איזשהו שיקוף.
כן.
שיקוף שהוא הוא יותר רגוע, הוא יותר מנורמל. האם אני מרגישה ככה בגלל שאני הכזבתי את עצמי? האם זה ציפיות של אבא שלי ואמא שלי, של הבן זוג שלי, של החברים שלי, של המורה שסיפרה לי בבית ספר? כן, זאת אומרת, אני חושבת שזה בירור מאוד 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 חשוב. זה שאלות ממש 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 חשובות. אני שוב מדגישה את הקשר המאוד ישיר והדרמטי בין הצורך הכפייתי לרצות, לבין תחושת אשמה שהיא לא מקדמת ובושה, שהיא לא רציונלית ולא פונקציונלית כמובן, וכאן אנחנו נכנסים לעולם שלהם שקוראים לו דימוי עצמי. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו לא נפתור את זה כמובן על ידי סדרת שאלות וזהו, אבל זה מקום שיכול להזמין אותנו לתהליך שהוא גם יותר מורכב, שמתחיל מהמקום הזה, לברר מי אני? מי אני? זה חתיכת שאלה. מי אני באמת רוצה להיות? אני רוצה תמיד, תמיד לרצות את האחר? ואם כן, מה זה אומר?
כן, זאת אומרת, את בעצם מציעה לנו לשאול את עצמנו כמה אני גרמתי עוול למישהו, למשהו, לנזק, לרכוש, לבן אדם, לעצמי. יש חוקרת שבאמת שציטטתי אותה כמה פעמים בפודקאסט, כי היא מהממת, קוראים לה אימי אדמונדסון מהרווארד, שהיא חוקרת כישלונות. ובעצם היא הרבה פעמים מדברת על זה שאנחנו בטעות זורקים את כל הכישלונות או את כל הטעויות שלנו לאותו פח. כאילו, כל טעות היא שווה את אותה הלקאה או את אותו עונש שאנחנו צריכים לקבל על זה. והיא מחלקת טעויות ואומרת, יש סוגים שונים של טעויות, יש קטגוריות שונות לגמרי של טעויות. יש טעויות שהן טעויות שראוי להאשים עליהן, אוקיי? אם אני, למשל, לא יודעת, נתתי לבן שלי לחצות את הכביש לבד בגיל 4, וחס וחלילה הוא נפגע, זה טעות שראוי להאשים אותי עליה, כי אנחנו יודעים שילדים בני 4 לא אמורים לחצות כביש לבד, בכלל הם לא אמורים להסתובב לבד, נכון? כלומר, יש פה משהו שאנחנו אומרים, כל בן אדם יודע את זה, את ידעת את זה, והתנהגת באיזושהי רשלנות, נכון? וזה דברים שאנחנו פחות ניתן לסלוח עליהם. אבל אז יש טעויות שהן טעויות שהן יותר תוצאה של זה שאני, תראית, אני לא יודעת איך עושים משהו. כזה פעם ראשונה שניסיתי להכין דים סם, ידעתי שצריך רשת, והכנסת את הרשת למים. או, תראית, כן. פעם ראשונה שאני כזה אי פעם בכלל עושה, לא יודעת מה, משהו, ויוצא גרוע. ועל זה את פחות תכסי, את פחות תאשימי אותי, כי את תגידי, אוקיי, כזה, אין מה לעשות, זה חלק מלהיות בן אדם. אנחנו פעם ראשונה הופכים להורים, אנחנו פעם ראשונה לומדים באוניברסיטה, אנחנו פעם ראשונה יוצאים לדייט, אנחנו עושים אהבה עם מישהו, אנחנו בריב בזוגיות, אף אחד לא לימד אותנו לעשות את זה. נכון? אין כזה, לא השתילו לנו צ'יפ במוח שמלמד אותנו להיות בני אדם. ואז זה פחות ראוי להאשמה. כן. כי אנחנו פשוט עושים את מה שאנחנו יודעים, ולפעמים מה שאנחנו יודעים זה גרוע.
כן.
ואז יש בקטגוריה הגבוהה ביותר של הכישלונות, את הכישלונות שהם אפילו ראויים לשבח, שזה כל מה שקשור לניסויים.
ניסוי וטעייה.
כן, אם אני מנסה עכשיו להמציא את המטוס, כן? לפני כמה, הרבה זמן, המטוס מתרסק, כי זה המטוס הראשון שהמצאתי. אף אחד לא יבוא ויגיד לי, צריך להאשים אותה. היא נכשלה. כן, אלא עשיתי כן. ניסוי מדעי, כן. אני מנסה להמציא תרופה, אני מנסה ליצור חברות. כן. מישהו יכול, אני עושה משהו שהוא ניסוי, שהחברה אמורה לשבח אותי על זה, לא להאשים אותי שזה נכשל. ואני חושבת שגם בתוכנו, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, איפה הדברים שנכשלנו, ולפעמים גם עשינו נזק, כן? זה לא שאין לזה תוצאות. יכול להיות שעשיתי עוול אמיתי לעצמי, למישהו, לרכוש, בגלל ניסוי שהיה ראוי לעשות אותו. כן. כן?
עשיתי נזק לדים סם.
כן, עשית נזק אמיתי לדים סם, אבל לפעמים זה גם נזקים יותר חמורים, נכון? כן. יכול להיות שאת יודעת שאנשים דיברו פה הרבה על אשמה בהורות. יש לנו כמה ילדים, יש סיטואציה שהיא עכשיו מרגישה כמו סיטואציית חירום, אף פעם לא היינו בה, צריך לטפל בילד אחד, תוך כדי שנטפל באחד, השני נפגע.
נכון.
אז את יודעת,
זה... נכון. את יודעת, יש פה שני דברים. אחד, ואני, פעם דיברנו עליה, על קרול דואק, שלקחה את המילה כישלון, והפכה את זה עדיין לא הצלחת. כן. זה נורא נורא יפה לחשוב על זה כך, אבל אני רוצה עוד לשים שאלה יותר בסיסית. מי אמר, מאיפה ההנחה הזאת בכלל, שהקיומית הזאת שאנחנו מסתובבים איתה, שאנחנו אמורים להצליח בהכל. אנחנו אמורים תמיד לעשות את הכי טוב שיש, הכי טוב שאנחנו יכולים, ואם לא, זו בעיה.
כן.
יש פה באמת כל מיני שאלות עוד הרבה הרבה יותר מהותיות, כמעט ברמה הפילוסופית סביב הדבר הזה. ואחד הדברים שאני חושבת שכן חשוב לציין, בנוסף, זה שאנחנו מדברים על אשמה פונקציונלית, או על בושה ואשמה שהיא כמובן לא פונקציונלית, זה גם נראה אחרת במוח. למשל, אשמה שהיא מאוד פונקציונלית, מכוונת מצב, אקט שהתרחש במציאות וגרם לעוול או לפגיעה. אפשר ממש לראות עוררות מוגברת במבנים במוח, ששייכים למערכת הרגש, שאחראים בין השאר על מוסר, על תחושת המוסר שלנו, על רגשות שליליים. אמיגדלה, למשל, אני בטוחה, גם את, כן, אבל גם חלק מהמאזינים מכירים את המבנה הזה. מבנה נוסף עונה לשם אינסולה, שהוא גם, הוא מרכז בתוכו את כל מה שקשור לתפיסת עצמי, מוסר, מוסר עצמי, מוסר חברתי. זה מבנה שאם אני גורמת לו לעוררות מוגברת, אני אפילו יכולה להרגיש בחילה. זה מערכת שאפילו יכולה להפעיל את כל המערכת הגסטרואנטרולוגית, עד כדי כך. ואנחנו רואים עוררות מאוד מוגברת בתחושת אשמה קונקרטית, רציונלית. אבל כשאנחנו מדברים על בושה או על אשמה לא רציונלית, אנחנו רואים שרשתות בהמון המון מקומות אחרים במוח נדלקות, גם קדמיות, גם צידיות, גם קודקודיות. וזה מערב, זה מראה לנו בין השאר עד כמה תחושת חוויית הבושה היא יותר מורכבת, כי היא לא מצבית, היא לא יעילה, אוקיי? זאת אומרת, היא לא באמת מקדמת אותנו, היא לא מייצרת איזשהו דרייב לבוא ולתקן עם האחר או כלפי האחר, כי היא מכוונת אליי, היא מכוונת עצמי, והיא רק יותר מסרסת ומקטינה, ובה כדאי מאוד מאוד לטפל. אז ראו, אני צוחקת, הוזהרתם, אין בעיה עם אשמה. באופן כללי. זה בסדר לחוש אשמים במידה ואתם צריכים לחוש אשמים. זה אפילו טבעי ולגיטימי ומקדם ומועיל. כן, זאת אומרת, צריך ללמוד לעשות את ההבחנה הזאת.
אוקיי, אז עד עכשיו דיברנו על אשמה, ואני רגע אעשה איזה סיכום ביניים, כי עלו כאן המון דברים והמון נקודות למחשבה והמון פילוסופיות ורעיונות. אז בעצם דיברנו על זה שאשמה זה רגע שהמטרה שלו זה לעזור לנו להתנהג בצורה שהיא מוסרית, מצפונית, טובה לנו, לאנשים אחרים, להתנהל בחברה. דיברנו על זה שזה רגש מאוד מאוד לא נעים, שלפעמים אנחנו חווים אותו באופן שנקרא לו מוצדק, כי באמת עשינו עוול לאנשים אחרים, ולפעמים אנחנו חווים אותו באופן שהוא לא מוצדק, כי לא היה לנו שום דבר אחר שיכלנו לעשות, כי החיים הם לא בשליטתנו. דיברנו על זה שאנחנו מעדיפים להרגיש אשמה על פני להרגיש חוסר עונים או חוסר ודאות, ושאנחנו מעדיפים להאשים את עצמנו או אפילו את הקורבן גם כשהוא לא אנחנו, מאשר להגיד כזה, hey, shit happens בחיים. ושיש לנו ציפייה מאוד לא סבירה מעצמנו באופן כללי, להיות אנשים מושלמים שלא טועים לעולם ועושים את הכל כמו שצריך.
ומצליחים תמיד ועושים את הכי טוב שהם יכולים, כי לא קורה שום דבר אחר חוץ ממה שאנחנו צריכים לעשות.
לגמרי. וזה מביא אותנו למקום היותר אפל של האשמה, כשהאשמה הופכת לבושה, שהיא הופכת לזה לא רק עשיתי משהו לא בסדר, אלא
אני לא בסדר. אני רעה. אני מתביישת במי שאני, וכאן גם יש טריק נוסף, מה שעוד יותר מאוד מסבך את הבושה, כי בושה היא לא רק רגש שלילי שמכוון לעצמי, היא גם רגש שמאופיין הרבה פעמים בסודיות. אוקיי? זאת אומרת, זה באמת עלול להניע אנשים להסתיר או להכחיש מעשים שנתפסים בעיניהם כפסולים. וזה ממש יכול, דרך אגב, גם רואים את זה במוח, אנשים שחשים באיזושהי בושה קיומית כזאת, כשהיא הופכת להיות כרונית וקיצונית, זה ממש יכול להשפיע לרעה על היכולת לקבל החלטות, זה ממש יכול להוריד קוגניציה. בושה ברמה קיצונית גם מאוד מאוד מקושרת ממש לפתולוגיות. כאן אנחנו נכנסים באמת לעולם הרבה יותר אפל, הרבה פחות מתפקד ונורמטיבי, ומועיל ומקדם, כדוגמה דיכאון קליני, חרדות כמובן קשות. האסנס, התמצית הזאת של בושה, היא כאב, תחושה של חוסר אמון, חוסר עונים וחוסר ערך כלפי העצמי. אוקיי? זה גם יכול כמובן, אנחנו יכולים להעביר, אנחנו כל הזמן עושים העברות כלפי העולם, אבל זה מתחיל בעצם אצלי. אני תופס את עצמי באופן ירוד, המסוגלות שלי בתחתית. אני ממש מתבייש במי שאני, כמה זה, בואי רגע נחשוב על כמה זה טרגי. יש בזה ממש משהו טרגי. מה יש לנו בכלל להתבייש בעצמנו? אוקיי? זאת אומרת, מה נולדנו? הושלחנו לעולם ביום בהיר אחד, זה קורה בכל בוקר מחדש. זאת אומרת, מדובר פה ממש על איזושהי הוויה קיומית שאנחנו רוצים לצמצם אותה, להעלים אותה. אוקיי? כאילו היא הופכת להיות מיותרת.
אני חושבת שהבושה היא הרבה פעמים, מרוב שאנחנו מסתירים אותה, ובאמת היא תופעה שקורית במחשכים. אף אחד לא מדבר על זה, אף אחד לא יודע על זה. כמה שאנחנו מסתירים אותה, אנחנו מרגישים אותה יותר, והיא גורמת לנו להתרחק עוד ועוד, כי אם יש בתוכי משהו נורא שאני מסתירה אותו, שהוא יכול להיות, את יודעת, הקול שלי, הוא יכול להיות הדעות שלי, הוא יכול להיות כל דבר, אז אני לא אכנס איתך לשיחה עמוקה, כי אולי תגלי את זה, ואני לא אבוא למסיבה, כי מי ירצה לבלות איתי, ואני לא אכנס לקשר אינטימי, כי שם הדבר הזה ייראה, והדבר הזה, ואני אולי, לא יודעת, אולי אני גם מפחד, כי אני כל כך נוראית שדברים נוראים יכולים לקרות לי, אז אני מייצרת איזושהי ספירלה, שבה אני רק מעמיקה עוד ועוד ועוד את הבעיה, וגם יש לי עוד ועוד במה להתבייש, כי אני בעצם מגלה את עצמי מהחברה, כשבעצם דיברנו על רגש, שבמקור המטרה שלו זה לעזור לנו להיות חלק מהחברה.
את מתארת פה ממש הימנעות, יצירה של הימנעות, וכאן אני רוצה להגיד שעד כמה שזה יישמע מפתיע, כי דיברתי בגנות הבושה שוב ושוב ושוב. אבל לבושה יכול להיות גם תפקיד פונקציונלי, וחשוב לומר את זה. הרבה פעמים בושה נקשרת לדחף שלנו להשתייך, להשתייך לקבוצה. אנחנו לא אוהבים להיות חריגים. אוקיי? זאת אומרת שלבושה, שוב, כשאני הולכת אחורה, יש פה גם איזשהו תפקידון פונקציונלי. החוכמה היא כמובן לדעת מתי הבושה משרתת את תפקידה, ומתי היא כבר ממש לא משרתת. זה בסדר גמור לרצות להשתייך ולהיות כמו כולם. זה לא גס. זה לא איזשהו רצון שצריך לבטל אותו. השאלה היא, האם אני בוחרת? האם אני בוחרת להיות כמו כולם? כי זה נורא נורא חשוב לי וזה יקדם אותי. זה לטובתי? או האם בעצם אני עושה את זה כי זה נורא נורא מפחיד אותי, וזה הופך להיות סוג של משהו כפייתי או סוג של הכרח.
אני חושבת שאת מציפה פה גם משהו שהוא באמת מציט את הטריגרים של הבושה הרבה פעמים, וזה שיש לנו שליטה גם על האם אנחנו נמצאים בתוך הטריגרים האלה. נגיד אני שמה לב שכשאני באירופה, יש לי איזו תחושה תמידית שמשהו בי לא בסדר. כאילו, לא, תיאת, לא בקטע פתולוגי של אני אדם נורא, או לא, זה לא שם. אבל זה במקומות הקטנים האלה של כאילו ביקשתי עוד... לא, זה לא כל אירופה, זה לא איטליה, זה כזה גרמניה, מדינות כאלה, שכזה יש בהם המון סדר ונימוס, כן. ואני גם, את יודעת, אני חיה את זה תרבותית, כאילו גדלתי בה על הציר הזה של הרבה הרבה אירופה בילדות, וזה משהו שאת יודעת, המקום הזה של, לא יודעת, ביקשתי עוד מפית במסעדה, לא פניתי כמו שאמורים לפנות, כאילו המון דגש על כזה נימוס ואיך צריך להתנהג ואיך דברים צריכים להיות, וזה גורם לי להרגיש לא נוח.
כן. עכשיו, כן.
זה לא שאני איזה בן אדם גס רוח, אבל אני שמה לב שיש בי איזה קול מנטר כזה, שכל הזמן אומר, רגע, זה בסדר, מדברת חזק מדי, את מבקשת יותר מדי, את לא יודע, כאילו, כל הזמן איזה ניתור הזה, שאני לא מרגישה בו טוב. ואז אני מסתכלת על מקום כמו תל אביב, ואני שואלת את עצמי, למה אני אוהבת את העיר הזאת? כאילו, את יודעת, היא לא יותר יפה ממינכן, היא לא יותר מסודרת ממינכן, היא לא יותר זולה, היא לא יותר קלה, כאילו זה... אבל יש פה משהו, שזה כמובן אינדיבידואלי, מישהו אחר יכול להרגיש אחרת, שאני מרגישה פה, כאילו, אוקיי.
כן.
סבבה.
פחות כזה, מצונזרת.
סבבה, לא משנה, תלבשי מה שלובשת, תגידי מה שאת אומרת, מין חופש כזה שאת יכולה יותר להיות את. עכשיו, אולי זה בראש שלי, אולי זה לא בראש שלי, אבל זה משפיע על חוויית הבושה. ואני חושבת שזה שולח אותי לחשוב על פרקטית, מי האנשים שמקיפים אותנו?
נכון.
מה הם אומרים לנו? באיזה סביבה אנחנו מתנהלים? אם אנחנו מתנהלים בסביבה שהיא פרפקציוניסטית, שאנשים מציגים סביבנו סטנדרט, שהוא סטנדרט בלתי אפשרי, אז אנחנו נרגיש יותר בושה, כן? זה בלתי נמנע, אנחנו לא יכולים... זה לא משהו שקורה בתוכי באופן בלתי מנותק ממה שקורה סביבי.
נכון. האם אנחנו מקיפים את עצמנו בסביבה שמקטינה אותנו, בכוונה או בלי כוונה, או לא? כן? זאת אומרת, וגם אם מדי פעם אני אחווה או אני אפרש משהו כהקטנה, אז כדאי שאני ידע להתמודד עם זה. ואפשר כן. להתמודד עם זה. זה נורא 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 חשוב.
איזה עוד דרכים יש לנו החוצה מהבושה? כי להגיד לעצמי אני יפה ומדהימה, זה לא הולך להיות הכיוון.
כן. קודם כל, אני חושבת שזה קצת נשמע כמו איזה מנטרה, כן, אבל אני חושבת שהדרך החוצה מהבושה, גם האשמה, היא דרך האשמה והבושה. זאת אומרת, אני באמת חושבת שהדרך החוצה עוברת דרכם, ולא עוקפת אותן. דיברת על איך בעצם זה מייצר הימנעות. אני לא רוצה להרגיש את זה, אז אני עושה כל מיני דברים כדי לא להרגיש את זה. אז זה לא באמת פותר לי את הבעיה. אוקיי? אם יש לי פצע, אני צריכה להתעסק איתו. זה לא ישנה אם אני אתאר אותו, או כן, אם אני שמה עליו פלסטר, או אם אני אבין למה הוא קרה. אז אני לא יודעת אם זה משמח אותך או לא, לשמוע אותי אומרת את זה, אבל בסופו של דבר, אם אני אדם שסובל במידה שהיא משמעותית, אוקיי? זה פוגע לי באיכות חיים, תחושת האשמה הלא פונקציונלית הזאת שאני מרגישה, או הבושה הזאת בעצמי, כדאי מאוד שאני אעשה עם עצמי תהליך, ואני אלמד באיזשהו אופן הדרגתי לשהות במקומות האלה, להבין מאיפה זה מגיע. והחלק הפרקטי בתוך התהליך הזה, זה כמובן לא לעשות את מה שהאשמה הלא פונקציונלית והבושה דוחפים אותי לעשות. אוקיי? זאת אומרת, לא לעשות בדיוק את הדבר שהחוויות האלה דוחפות אותי אליו. זה נקרא התמודדות, ולראות מה יקרה. אוקיי? זאת אומרת, לא לעשות את זה. לא לרצות את האחר. להתמודד בפועל עם הקטסטרופה הזאת, כן? שאני באמת חושבת שהיא תגיע, ויכול להיות שהיא גם תגיע. אני בכלל חושבת שהיכולת לבחור, לפגוש את הפחדים שלנו, כן? או את הכאב שלנו, הופכת את החוויות האלה למשהו אחר, מאשר כשאנחנו פשוט חווים את הדברים האלה באופן ש... הוא נתפס בינינו כהכרח. כשאנחנו בוחרים לצעוד לעבר הלא נודע, אז אני לא ארצה אותו. אז בוא נראה רגע מה יקרה. האם באמת אני ארגיש כל כך נורא? האם באמת הוא ידחה אותי או לא יאהב אותי? ואז מה יקרה? זאת אומרת, גם לפתח סקרנות לעבר האפלה הזאת.
ברנה בראון מדברת על זה שיש קשר הדוק בין בושה לפרפקציוניזם. ואני חושבת שחלק מהעניין הוא שאנחנו... רואים את עצמנו מקרוב, נכון? אנחנו רואים את כל הסדקים וכל הפגמים, וכשאנחנו מסתכלים על בן אדם אחר, אז אנחנו לא רואים מקרוב את כל הבעיות, את הקשיים, את הכאבים, את הדברים, ונורא קל לנו להניח שהורים אחרים מצליחים לג'נגל את הכל, שאנשים אחרים אמרו את הדבר הנכון בזמן הנכון, שכולם הם מושלמים, ואנחנו לא. וחלק מהתרופה לבושה זה קצת המקום של, בעצם כולם קצת דפוקים, כלומר, כולנו יש לנו את ההרגלים הלא בריאים שלנו, את המקומות שאנחנו מכשילים את עצמנו, את האגו, את הריבים, את הפצעים, את העבר, את ההורים שלו, היינו מרוצים מהם. כל אחד יש לו את החבילה שלו, אבל לזכור את זה, זה בעצם לא להגיד, אני מושלמת, אלא זה להגיד, אני פגומה, אבל גם קרן פגומה, ובעצם בכל אחד מאיתנו יש פגם, וזה חלק מלהיות בן אדם, זה חלק מלהיות אנושי, ויש בזה איזה ענווה שגם היא משחררת, בעצם לא להרגיש שאני המפלצת היחידה פה.
כן, יש הרבה מפלצות קטנות וחמודות כאלה, וגם גדולות.
כן.
כן, אנחנו עשויים מאותם חומרים, בסופו של דבר, זה ממש נכון גם מבחינה ביולוגית.
כן.
כן, אבל אנחנו מחזיקים בתודעה... אני לא אגיד זהה, ברור שלא, אבל המאפיינים שלה כן. הם זהים.
וכמה שאנחנו מדברים על זה יותר, אז את יודעת, אז יש יותר סיכוי שגם את תשתפי אותי, ושתינו כן. נבין ששתינו כזה דפוקות באופנים שונים, כן, אבל זה, בקטע טוב.
כן. זה נקרא אינטימיות.
כן, זה נקרא אינטימיות, וזה חלק מהתרופה.
נכון, לגמרי. Amen to that. זה היה לי חשוב להגיד. אז יהודית נתנה לי להקריא שיר של המשורר המהולל אלי אליהו. אני נורא אוהבת את השיר הזה בהקשר של אשמה ובושה, מכיוון שהוא מעניק את השורות הבאות לכל אותם ילדים שגם אנחנו היינו, שעושים בדיוק את הדברים שאסור לעשות ומתביישים בזה, ואולי מרגישים אשמים על זה, ואולי במקרה הטוב מרגישים טוב עם זה, שהם שברו את החוקים ו... למרות שהם מסתירים את זה. והכותרת של השיר הבא היא איגרת אל הילדים. וזה הולך כך. אני כותב אל המעתיקים, אל הלוחשים בחשש זה אל זה. אל החורטים את אהבתם על השולחנות. אל המאחרים. אל אלה שבוהים מבעד לחלונות. בשביל אלה ששוכחים את המחברות. בשביל מי שנרדם על מושבו. בשביל אלה שלא יודעים את התשובות, בשביל זו שמוחקת את מה שכתבה, בשביל אלה שתמיד יושבים בקצה, בשביל זה שקם ופתאום יוצא. זה שיר מקסים. אז אני גם רוצה לומר לעצמי, לך, ובדיוק אל כל מי שנמצא במצבים האלה, זה בסדר להיות שם, זה יותר מבסדר. וזה בסדר לשהות שם, וזה בסדר לאהוב את עצמי, גם כשאני לא יודעת את התשובה.
איזה סיום, איזה סיום. אז היום צללנו לתוך מחוזות האשמה, הבושה, עוד כמה נספחים של מבוכה והשפלה וכל מיני, אבל אלה הרגשות שאנחנו נוטים להסתיר, לטשטש, להחביא, להרגיש אותם לבד, 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 ובעצם מייצרים את אחת התופעות הכי כואבות, ובלי שאף אחד ידע על זה. סובלים מזה בשקט. וניסינו לפרק קצת את סוגים שונים של אשמה, איך אפשר להתייחס לכל אחד מהסוגי אשמה האלה, אשמה על דברים שעשיתי או לא עשיתי, אשמה על דברים שבכלל אין לי שום שליטה עליהם, אשמת השורד, כמו שהגדרת את זה. כן. ועל המקומות שבהם אנחנו אפילו מעדיפים להרגיש אשמה על פני להכיל חוסר ודאות. דיברנו על איך אנחנו מחלחלים עם זה, גם למחוזות הבושה, על כמה שאנחנו פגומים, ושזה כבר סיפור הרבה יותר כואב, וכדאי להודות, לדבר, לשתף, להיפרד מאשליית המושלמות. עוד משהו שלא אמרתי?
כן, אני באמת חושבת שכדאי לנו לפתח את היכולת הזאת, כדאי לנו לתת לעצמנו לקרות, גם ברגעים קשים, ובאמת להבין כמה מזה תלוי בנו, כמה מזה כן יכול, יש לנו מה לעשות עם זה.
כן. קצת צניעות, מה שנקרא. כן. בקטע טוב. תודה רבה רבה, דוקטור קרן בן יצחק, שהיית כאן בפעם הרביעית בפודקאסט. כיף שאת כאן. איפה אפשר למצוא אותך יותר?
תודה רבה 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 לך, שהזמנת אותי בפעם הרביעית. וואו, אני מטפלת, אני מלמדת. מלמדת, האמת, בסמינר הקיבוצים, אבל מרצה בכל מיני מסגרות. באזור המרכז, בחיפה, כל מיני מקומות, בעיקר בכל מיני נושאים חביבים ונחמדים, כגון אשמה, בושה, חרדות, פחדים.
כיף כיופה.
אומץ, אבל גם על אומץ.
כיף להסתובב בקרבתך.
גם על אהבה. כן. כן, כן, תבואו.
כן. מעולה, ממש תודה, היה סופר מעורר מחשבה ומעניין, ולכם המאזינים, תודה רבה שהגעתם לעוד פרק. מזמינה אתכם לחשוב על דבר שמעורר בכם אשמה, ולנסות להכיל את השאלות ששאלנו כאן, כדי לעשות קצת יותר סדר, וגם קצת להקל על הנשמה, אז שיהיה לכם שבוע נפלא. אני מזמינה אתכם גם לבוא ולפגוש אותי באירועים הקרובים ב-9 בדצמבר 2022. יש סדנה אונליין ביום שישי בבוקר. אתם ביקשתם את התאריך, אני נהניתי. הסדנה הולכת להיות על כתיבה ככלי פסיכולוגי, ואנחנו בעצם הולכים לתרגל סוגים שונים של כתיבה ולראות לאן זה לוקח אותנו. ב-13 בדצמבר 2022 אני מגיעה לירושלים לדבר על מיינדפולנס ואיך אפשר לתרגל. נתרגל מיינדפולנס, גם נתרגל קצת מה נוכחות ברגע עושה עבורנו ואיך זה יכול להיכנס לחיינו. שיהיה לכם יום נפלא, שבוע נהדר, וזהו, יאללה, ביי!